אז בשיעור הזה לפעמים אנחנו עוסקים בפרשס השבוע וסוגיותיה, ולפעמים אנחנו עוסקים בניונה דיומה. השבוע יש לנו שתי פרשיות, פרשס בהר ופרשס בחוקויסאי, ואנחנו נעסוק בשניהם. חלק הראשון בפרשס בהר, חלק השני בפרשס בחוקויסאי, ובמידה מסוימת אפשר לומר שהסוגיה הבאה אנחנו עוסקים היא גם מניונה דיומה, משום שהשנה הקרובה הבא לנו לטוי ואותי יש נס השביס. המצווה הראשונה בפרשס בהר זה המצווה של ושבסו האורץ שבוס להשם, ואנחנו היום נעסוק באיסור אבוידס ואדומו בשנה השביס, בשמיטו. מצווה תעשה ומצווה לא תעשה, ובשנה השביס שבס שבוס אני אל אורץ שבוס להשם, סודכו לא תזרע וקמכו לא תזמו יום. נחלקו האחרונים בנוגע למצווה עשי. הלב מתייחס לגברה, סודכו לא תזרה וקרמכו לא תזמויו. האחרונים הניחו בפשטוס שאדם לא עובר על הלב, אלא אם כן הוא עובד את אדמתו, הוא זה שזורע, הוא זה שבוצר, ורק אז הוא עובר על הלב של סודכו לא תזרה וקרמכו לא תזמויו. אבל נחלקו אחרינה בנוגע למצווה העשי. מצווה העשי שנכפלה ושולשה, שנה שבוסוין יהיה לאורץ, שבס שבוסוין תהיה לאורץ, ושבס לאורץ שבס להשם. האם אדם עובר על המצווה העשי כאשר אחרים מאבדים את אדמתו, את חלקת האדמה שלו? שהרי במצווס עשי אין התייחסות לגברה, אלא לעצם האדמה, ושובסו אורץ שבוס להשם. המנחס חינוך ארבע פעמים בספרו הגדול, קוף יוד בי, זרש צדק חס, שין חובוב, ועוד פעם שין חובטס. גם כאשר המנחס חינוך עוסק בעשי, גם כשהוא עוסק בלעב, וברש צדק חס זה בכלל מלאכס ימטף, בכל המקומות האלה. המנחס חינוך מבחין בין עשי ולא תעשי. ולשיטו עשוי, אף על פי שבלב אדם לא עובר, אלא אם כן הוא זה שזורע וזומר, אבל בעשי הוא עובר גם כאשר אחרים עובדים בגינה, בשדה, בחצר שלו. שהרי במצווה עשי אין איסור רק על מי שמאבד את אדמתו, אלא נצטווינו שתשבות הארץ. החזון איש יש לו מהלך אחר, ובשביעס סמן יו דזיין כותב החזון איש, כשם שאין לב אלא אם כן הוא זה שעובד את אדמתו, כך גם בנוגע למצווה העשי. החזון איש מסתמך על הרמב״ם, וגם במנחס חינוך יש לו מקור בדברי הרמב״ם. אם המנחס חינוך צודק והחזון איש צודק, אז הרמב״ם יש בעיה. אז אחד הנושאים שאנחנו נעסוק זה שיטס הרמב״ם בסוגיה זו. המנחס חינוך יש לו לגיון גדול ועצום של אחרונים שהולכים בשיטתו, וכל אחד מהם בסגנונו כותב כדבריו של המנחס חינוך, להבחין במצווס עשי למצווס לא תעשה, ולאו בחוד המחת המחסים. בראשם המהרשל, מעמדו של המהרשל יותר לומר, אני דיבר כותב על המרשל, כאשר מישהו תמה על המרשל מרעש בו, כותב אני דיבר יהודה תמה אני אליכו, אותו גברה הגברו קורומיס, ליבוי הוי הוא כלב הערבי והוא יכול לכלכל הראשונים. זה לא תמה להקשות מהרעש בו על המרשל. והחזון איש, זה עוד יותר מפתיע, כי החזון איש הוא כל כך ענייני, כל כך ענייני, אין מילה מיותרת בכל החזון איש. הוא לא מחלק תוארים, ובמקום אחד הכותב כותב רבנו המרשל שהגיע לרוח הקודש. כל כך מפתיע, חזון איש לא מתבטא, זה לא מתאים לחזון איש לכתוב סגנונות כאלה, וכך הוא כותב המרשל. המרשל בבבא מציעא דף צדיק, כאשר שם למדנו שהמילה לנוכרי שבוס בשביס, כך כתוב בתוסס, כותב המרשל שזה תוס הדפוס, לא בשביס אלא בשבס. כי בשביעס אמור לנוכל איזה איסא דאורייסא מצד בושב סור את שבס להשם. לא מצד עליו, אלא מצד העשי. כאשר אני שולח גוי לעבוד בגינה שלי, זה לא שבוס, זה איסא דאורייסא, שהרי במצווה העשי נצטווינו על שביעס הסורץ. ולכן אסור לאדם שאחרים יעבדו בשדהו. כשם שבשבס יש דין של שביסס בהנטוי, לא יסעס כל מלוכו זה יסר על הגבר, הוא איננו עובר עליו בשבס, אלא אם כן הוא עושה מלוכה. אבל יש דין של שביסס בהנטוי, לפי בשם יש דין של שביסס קלם, כאין זה שביסס האדומו בשנס השביס. אז גם המרשל מבחין בין עשר ללא יססר, כך כותב אגלי טל במלך הזוריה, חסם סויפה בקויביץ שובס, חלק חדש שיצא לאור בסמן למד, המרשם חלק בי סמחובוב, וכך פרשו גדולי סברד בשלושת 300 השנים האחרונות. נחפו בכסף בירדי הסמן זיין, מעריץ סלון חלק על הסמן זיין, ועוד מקורות שציינתי כאן בקונטרס שכתבנו שמונח לפניי. הבה ניגש לדברי הראשונים. אז אמרתי שבדברי הרמב״ם יש ראי לכאן ולכאן. פעמיים משמע בדברי הרמב״ם כדברי החזון איש, אבל בפעם השלישית הרמב״ם כותב כהבנתו של המחזכים. הלכה הראשונה בהלכה שמיטה ויובל, פרק א' הלוך א' כותב הרמב״ם. מצווה עשה לישבויס בשונה השביעס מעבודת האורץ, וכל הווייס המלוכה מעבודת האורץ, ביטל מצווה עשה ועובר עלו תעשה. אז דברי הרמב״ם לחוי לברורים, כלו אויסם מלוכה ביטל מצססי ועובר עלוי תעשה. עוד כותב הרמב״ם, כפי שציטטתי, מצססי לישבויס בשונה השביעס, הוא מדבר על האדם, לישבויס, הוא צריך לשבות מעבוד עשו אדום. ככה בספר המצווס, בספר המצווס במצססי קוף למדי, שציוונו לישבויס מעבוד עשו אורץ בשונה השביעס. שני המקורות האלה בדברי הרמב״ם הם להדיה כאבונוס החזון איש. אנחנו נסתבנו לשבות, וכאשר אדם עושה מלוך מעבוד עשו אדומו, ביטול מצווס עושה ועובר הלא יססר. אבל בפרוטי המצווס, והסברתי הרבה פעמים, פרוטי המצווס שבתחילת כל קובץ וקובץ ממהלוכס במשנתו אלא אף הם נכתבו על ידי הרמב״ם. ובפרוטי המצווס ברש מיטה ויובל כותב הרמב״ם, שתשבויס האורץ ממלאכתו בשביס, זה מצווס עשה, שתשבות הארץ ממלאכתו בשביס, ובלב הוא כותב שלא יעבוד עבודת האורץ בשון הזו. הרי שבלב הוא מדבר על הגברי, שלא יעבוד במצווס עשה שתשבות הארץ. אז לכל הרמב״ם סותר את דברי עצמו. כל האחרונים בשאלה הזו דנים בהרחבה בדברי תויס וסורית, אבל רבים מן האחרונים לא ראו את תויסס הריד במקורו, אלא התבססו על המבית. המבית מצטט מכתב יד של רבנו ישעיהו הראשון של התויסס ריד שהיה ברשותו. אבל כאשר אנחנו לומדים את התויסס ריד, גם פה אנחנו רואים לכאויר סטירס. בסוגיס הגמור בעבוד אזור הדף תזבוב, בעבוד אזור התזבוב עיקר הסוגיה זה הסוגיה של שאל הסחירוס וניסיוני. חזל אסרו למכור בהמה לגוי מחשש שהוא ימכור בהמה לגוי והגוי ייקח את הבהמה לניסיון, וטרם יעשה קניין ראוי בבהמה הוא יבוא בשבס ונמצא שהיסרול עובר בשביסס בהמתוי. וחזל מפלפלים שם מן המשנה בשביס, האם מותר לתת כלם למי שחשוד על השביס ויעבוד עם הכלם האלה בשביס? והתויסס ריד מעריך בסוגיה הזו. בקושיה הוא אומר דבר אחד, בתירוץ הוא אומר דבר אחר. אבל כאשר אנחנו לומדים את התויסס ריד, קשה לראות איפה הוא חזה בו מן ההנחה הראשונה שלו. אני לא יכול להיכנס לנבחי הסוגיה, ואני פעמים רבות מתנצל שבשיעורים מעין אלה, לא כמו בשיעור שאני אומר בישיבה או בכולל, אנחנו לא עוסקים בסוגיה בפנים, לא כולם, אף אחד לא יושב כאן המסך לסבי נזור עד אף תזבו, ולכן אני רק נכנס ויועצה ולא מתעכב ומעמיק בסוגיה מסוימת. אבל אני צריך לענייננו, ואני מצטט מדברי התויסס ריד, מי דומי ציווי דשביסס עודיו בשביס וציווי דשביסס בהמתוי בשבס? זה שני דברים. ציווי של שביסס עודיו איננו אלה שלא יעשה הוא מלוכה בשדהו, אבל למיסק שדהו לחושד על השביס אינו עובר המסקיר. המסקיר לא עובר כשהזכרתי את השדה ומישהו אחר עובד בו בשביס. שביסה שדהו אינוי אלו שלו יעשה הוא מלוכה בסודהו. זה משמע כדברי החזוניש, זה עליו. אם אני הזכרתי את השדה ומישהו אחר עובד בשדה שלי, שיהיה ברור, סקירס לא קניה, אני מוגדר כבעלם, אבל אני לא עובר. ובהמשך הדברים, בתירוץ שלו הוא כותב, ובשביסס קרקע הוזהרנו בשביס, נפקלון משבש הבוסם יהיה לאורץ, ואסור להזכיר שדהו לגוי בשביס. האם הוא חזר בו מן ההנחה הראשונית? כאשר אנחנו לומדים את דבריו בפנים, אין פה חזרה. יש קושיה, יש תירוץ. בפירוש לא משמע שהוא חוזר בו מן ההנחה הבסיסית שהוא הניח בתחילת הדברים. ונמצא שהוא אומר דבר והיפוכו בנשים האחס, ולהדיה לא נראה שהוא חזר בו. יתרה מזו, המבית בחלק בייסם סמך דלת מצטט את הלשון הזה של התויס וסריד, והמבית מדייק מהתויס וסריד. התויס וסריד כתוב, כותב, אוסו להסקר שדהו לגוי בשביס. מדייק המבית, רק בשמת השביעית אסור להסגיר את השדה, אבל בהבלו הזה מותר. אם הזכרתי שנה, שנתיים לפני שביעי, זה מותר אף על פי שיעבוד בשביעי. אם תמצא לו אם שכבון הסתוי ססריד כמו המין חס חינוך וכל האחרונים שהקדימו אותו או הלכו בעקבותיו, מה זה הבלו? בשביעי באמתו יש היתר של הבלו? מותר להזכיר או להשאיל בהם על הגוי בהבלו? כולם ודאי זוכרים איפה אנחנו כן מוצאים היתר של הבלו. בשכר שבת יש היתר של הבלו. שם אין איסור בעצם העבודה, שם האיסור לקחת שכר ולהריח כסף מעבודה בשבת. אם אנחנו מבליעים את השכר ואנחנו אומרים שהוא משלם על השבוע, על החודש, אנחנו מבליעים את שכר שבת, אין איסור של שכר שבת, אבל בשביסס באמתו, בשביסס חלם, אין יותר של הבלוע. אז מה הפשר הפסק של המבית, והוא מבסס את הפסק על התויס הסריד, להטיל שכירות שדה לגוי בהבלוע? מה פשר הדברים? אני חייב לציין שגם הדיוק של המוות הוא דיוק קל שבקלים, דיוק קל שבקלים. אילולי שהדברים היו חזקים אצל המוות מן הסברה, הוא לא יכול היה לבסס חידוש כל כך גדול מדיוק לשוני. הוא מדייק, התויסנית כותב, אוסו להזכיר שדהו לגוי בשביס. אז הוא מדייק, בשביס אסור, אבל בערב שביס מותר. הלו, אילולי שמן הסברה היינו מחדשים את החידוש הזה, אז ודאי שהיינו נוטים לומר בשביעס הכוונה שאסור שהגוי יהיה סוחר בשביעס. לא חשוב מתי הזכרתי לו, באיסור שביעס, בשנת השביעס אסור להזכיר שדהו. אז איך זה מתיישב עם דברי התויס וסריד? ברור מן המסקנה של המבית והפסק שלו שאין דעתו כשתס המחס חינוך שיש איסור שאנחנו נצטווינו על שביסס הסודה לקשה עצמה, כמו שביסס בהמתו ושביסס קייל. המינחס חינוך כאשר הוא מחדש את המהלך שלו, הוא אומר שנפקה מנלגה בשתי הלכות. האם אני עובר כאשר גוי עושה מלוכה בשדה שלי, או בשכירות או בשליחות? אין שליחוס לנוח. אז הלאו, אומר המינחס חינוך, ודאי שלי לא עובר. כי בלב סותחו לו סיזה קרמחו לו איטיזמו, אני לא עשיתי דבר אלא גוי. ואם תמצא לו עם השליחס, אין שליחת ורבה אלה ואין שליחס לנוחי. אבל מצד המצטס עושה אני כן עובר. מסקנה אחת, מסקנה נוספת, האם מותר לזרוע ערב שביעס כאשר קליטת הזרע יהיה בשביעס? הלו יש מחלוקת במשנה, זה לוקח 3 ימים או שבועיים או 30 יום. האם מותר לנטוע ולזרוע ערב שביעס כאשר הזרע נקלט בשביעס? גם כאן אומר המחס חינוך, לאו אני לא עובר, סוד חולי תיסר זה רק אם אני זורע בשביעס, אבל האיזה אני כן עובר. במסקנה השנייה שלו יש לו ראי עם תויס וסריד, לכאורה, אבל בהתבוננות גם פה תויס וסריד סותר את דברי המחס חינוך. מדוע? פעמיים בתויס וסריד, מועד קוטן דף ג' ולשון דף ז', כותב את תויס וסריד, אדם שזורע בערב שביעס והזרע נקלט בשביעס, עובר ביסר דיורייסה. למה? לא משום המצווה ססי של ושופסו עושה בששם, הרי הוא כנויטיה בשביס, כך כותב התויס וסריד, הרי הוא כנויטיה בשביס. אם הוא נויטיה בשביס הוא עובר לא רק בעשה אלא גם בלב, אז זה נראה חידוש הרבה יותר גדול. מה פתאום שהוא עובר בלב? הוא לא זרע בשביס. ולכן אני אומר רבותיי, אני טוען, גם בדברי הרמב״ם וגם בדברי תוספות, מהלך שלישי. המנחס חינוך והחזון איש, שניהם הסכימו לפחות בדבר אחד, שאדם לא עובר בלב, אלא אם כן הוא זה שזורע או זומר בשביעס, לא בערב שביעס ולא על ידי אחרים. כל המחלוקת שלהם זה במשמעות של מצווה סעשי. אני טוען, בתוך דברי הרמב״ם ודברי התוספות, כאשר הוא נוטע על ידי אחרים, גם על ידי גוי, הוא עובר לא רק בעשי, אלא גם בלב. איך זה יכול להיות? אבל עוד לפני שאני אומר את מה שאני חושב, פשט, לולי דבריהם, כתלמד אדם לפני רבי סבא גדולה בקרקע, אני מתקשה בהבון הסמיך הסחינוך, כאשר הוא בא לחדש שאסור לנטוע בירב שביעס, משום שקליטס הזרע בשביעס. ואנחנו מצווים שהאדמה תשבות. אז אולי אדם חייב לחסות את הגילה שלו עם ברזנט, משום שהאדמה לא שובטת גם אילולי אנחנו נזרע אותה. אני לא חקלאי, אני גם לא מדען, אני לא יודע סטטיסטיקה, אבל אני יכול רק לשער ש-90 או 99% של קליטת הזרע בעולם איננו מעשה ידי אדם. הלו עצים צומחים ופרחים מלבלבים בכל מקום ומקום, והרוח מעיפה זרעים והם נזרעים באופן טבעי. האם אדם חייב לעקור ספיחים שגדלים מעצמם בשדה ובשוב סוארץ? אנחנו אחראים שהארץ תשבות. לא מצינו שיש מצווה לעקור ספיחים, ולא מצינו שאדם צריך לחסות עם ניילון את השדה שלו כדי שזרעים לא יפלו בו והארץ לא תקלוט זרע. ואם המחס חינך מניח שגם כשאנחנו לא זרענו בשביעס, אנחנו זרענו בירב שביעס, אבל קליטס הזרע כשעצמה היא נעשית בשביעס, היא קורה בשביעס, והאדמה עובדת ולכן אנחנו עוברים, אז מה בין זרע שאנחנו זרענו בירב שביעס או זרע שהאדמה קולטת שלו על ידינו כלל? הרי מצד מעשה האודום כולם מסכימים, גם המנחס חינוך, שאם זרענו בירב שביעס לא עברנו מצד הגברא, אין סוד חולויטיזה ואין קרמה חולויטיזמו. אז מה בין צמחים שגדלים מעליהם ואלה שאנחנו זרענו? עוד טענה אחת גדולה יש לי. מהיך תעשה ליצור איזשהו זיקה לגבי המצווה ססי בין אדם ובין אדמתו? המנחס חינוך אומר שהמצווה ססי של בשוב סעורת זה כמו שביסס בהמטוי, אבל בשביסס בהמטוי כתוב למען ינוח עבדכו ובהמטכו. בשלושת הפעמים שנכפלה המצווה ססי בשביעס לא כתוב אדמוסכו ולא ארצכו. בשוב סעורת שבס להשם, שנה שבוסון תהיה לאורץ, שבס שבוסון יהיה לאורץ, ודווקא בלב, דווקא בלב כתוב סוד חולוי תזרה וקם חולוי תזמוי. לגבי הלב מודה מנחס חינך שאני עובר גם אם עבדתי ואיבדתי שדה אחרים או שדה אפקה, אז אנחנו אומרים סוד חו וקם חולב דווקא. ודווקא במצווה ססי כאשר כתוב הארץ, אנחנו אומרים דווקא שלי, מייחתיס. אם אנחנו אומרים שלגבי מצווה ססי אדם עובר כאשר הארץ קולטת זרע גם על ידי אחרים, אז אולי אנחנו מצווים על כל האדמה עד מסדר ציסור גם במוקם הפקר. אולי כל מי שיש בידו לעקור ולא עקר, או למחות ולא מחה, או למנוע ולא מנע, ביטל מצווה ססי. מאיך אתה יש ליצור איזשהו זיקה בין האדם ובין אדמתו הוא? הלא במצווה ססי כתוב בשוב סוארץ, ודווקא סוד חולוי תזרה וכמה חולוי תזמור, בלבן אנחנו אומרים לאו דווקא סוד חו, גם שדה אחרים. אז כמה רחוי כמדבורם? כשכתוב סוד חו אנחנו אומרים לאו דווקא סוד חו, וכשכתוב בשוב סוארץ אנחנו אומרים רק האדמה שלך, רק הגינה שלך, מאיך תעיס? ולכן קשה לי מאוד המהלך של המחס חינך. לא רק שהיא לא מתיישבת ברמב״ם, היא ודאי לא מתיישבת בתוספות, לא! בשתי המקומות בהם התוספות מדבר על מי שזורע ערב שביעס הזרע לכלל בשביעס, וגם לא בתוספות. אותו תוספות שהמחס חינך מביא, אבל אין הדברים מתיישבים, הוא בוודאי לא בפסק של המבית, שהמבית מבסס על התוספות שמותר להזכיר שדה לגוי בשביעס. ומשום כל הקשיות האלה, בהכרח צריך לומר מהלך אחר בכל גוף הסוגיה. אבל עוד תוספת אחת יש לי עוד לפני שאני אומר את המהלך שלי, וגם זו ראיה גדולה בעיניי. הרבה פעמים אני אומר, בכל מקום שאני אומר שיעורים, לא תמיד מה שיפה הוא אמיתי, ולא תמיד מה שאמיתי הוא בהכרח מבריק. לפעמים יש קושיות שכל תכליתם יופי, יופי שלהם, אויז והודו לבושו. אבל מה שאני אומר עכשיו זה הברקה, אבל אני חושב שזה גם ראיה כל כך גדולה שקשה, קשה לדחות אותה. אז המנחס חינוך ורבים אחרים אומרים שהעשה והלא תעשה זה בשביל הסלב בחוד המחסה מחסינם לו. הלב אדם לא עובד אלא אם כן הוא עובד בשדהו, כי הלב מדבר על הגבר, סוד חולוי תיזה וכמה חולוי תיזמו, אבל במצווס הזה הוא עובר גם כאשר אחרים יעבדו בשדהו. אם אנחנו יכולים לחלק בין העשה ולא יססה, יש ירושלמי פרק בייס של מסכת אור. פרק בייס ממסכת אור, להלוכה א', יש דיון מעניין בירושלמי, דיון שיש בו נפקא מן הרבתי להלוכה לגבי חממות וגידולים אחרים היום שגדלים בסככות ובמקומות מקולים. הירושלמי מסופק במצווס התלויס באורץ, אם הם נוהגים בעצים שנמצאים בתוך הבית. היום יש גידולים רבים שגדלים בחממות, כאשר הם מוגנים מכל עבר. החממות בנויות כך שקני השמש חודרים בתוכם, כי גידולים צריכים אנרגיה של השמש, אבל חרקים לא יכולים להיכנס פנימה לתוך החממה. יש גם במקומות רבים בעולם, אני לא מרבה לטייל בארץ ישראל, ובוודאי לא בתל אביב ובערים הגדולות, אבל בחוץ לארץ מדי פעם אני עוד פוגש אנשים, לא תמיד בין כויס לבית המדרש. אז יש מקומות מן הסתם גם בארץ במקומות רבים, כך גם בחוץ לארץ, יש בתי מלון או בתי משרדים שבהם הלובי, הכניסה הוא עצום וגדול ועצים גדלים בו. זה בתוך בית, בתוך מקום, אבל לפעמים יש גם עצים גדולים. האם מצווס התלויס באורץ נוהגים בעצים שגדלים בתוך בית? אז יש דיון מעניין בירושלמי. פרק בייס הלוך א' ממסכת אורלו, כתוב בירושלמי, כלאיים לא נוהגת. האיסה של כלאיים לא נוהג בתוך הבית, כי בכלאיים כתוב, סוד חולוי תזרה כלאיים, שדה זה לא בית. מקום מקורה לא קרוי שדה. אורלה כן נוהג, כי באורלה כתוב, כי תבויו אל האורץ. אורץ זה אורץ, זה אדמת ארץ ישראל, בין אם זה בתוך הבית או בחוץ. לגבי שביעס, הירושלמי מסופק, כי בשביעס יש סתירה. מצד אחד כתוב, סוד חולי תזרה וכמה חולי תזמור, סוד חול משמע לא בתוך הבית, אבל מאידך כי זה כתוב, בשוף זה אורץ שבס לשם, אורץ משמע פה בתוך הבית, ולכן לגבי שביעס זה בויד רואי אפשר. יש לי פתרון פשוט בתכלס, פתרון פשוט עד למאוד. הלב לא נוהג בתוך הבית, והעשה כן נוהגת, אלא זה פתרון פשוט בתכלס. לגבי הלב, שסוד חולוי תזרה וכמה חולוי תזמור כתוב בהדיה, סוד חול, אז זה כמו כליים. אז לב אין בתוך הבית, אבל מצווס הזה יש, כי במצווס הזה כתוב בשוף סעורס. אז איזה סתירה, מה הבויה בכלל, מה השאלה? אם ניתן להבחין ולחלק בין עשה ולא יססה, ולא כרוכים ירדו מן השמיים, אז למה יש ספק? הלא הפתרון פשוט בתכלס. הלב דומה לכליים, שם כתוב סרטחו וכאן כתוב סרטחו. העשה דומה לאורל, שם כתוב אורץ, גם כאן כתוב אורץ. ראים את דברי ירושלמי, שחזר ברוי חבדת המבינו, שהעשה ולא יססה כרוכים ירדו מן השמיים ודין אחד להם. בחוד המחתה מחתינה לו, זה רק עשר ולא עשר, ואין לחלק ביניהם. כך נראה לי רואה מדיבה ירושלמי. אז אחרי כל הרצאת הדברים, הקושיות בסבורה ומן הירושלמי, והסתירה שיש בדברי הרמב״ם, והקושי מתוסס ריד, אני רוצה לומר מחשוב אחרת, בכל שורש הדין. הרבה פעמים במשך השנים שאנחנו לומדים ביחד, זה אחד היסודות שחוזר על עצמו, כמעט חדשים לבקרים. יש יסודות מטבע הדברים שאנחנו חוזרים עליהם הרבה פעמים, והם נוגעים לשורשים רבים וסוגיות רבות במחווי השז. שמצווס התוירה, בין במצווס עשה ובין בלאבן, חלוקים ביסודם לגדרים שונים. יש מצווס שם בגברה ומצווס שם בחפצה. יש מצווס עשה שעיקר עניינים בעבודת הסלוקים שבהם, בעצם עשיית המעשים. ויש מצוות עשה שעיקר עניינם בתוצאה. תפילו וברכס התוירה, ותפילן, ודלת מינן, ומצה, וסוכה. אלה מצוות שאין בהם תוצאה מעשית. יש בהם רק רוחניס. הם עבוד הסוכל בתוהרה, במיטבה. יש מצוות שעיקר עניינם בתוצאת המעשים. מכה, מלסבן, ביוחומץ. הדוגמה הבולטת ביותר שאני תמיד מביא, זה ובער תוהרו מקרבכו. מצוות שעיקרם בתוצאה אדם יכול להתקיים על ידי שליח, אפילו על ידי גוי. מצוות שעיקרם בעצם עשייס הדבורם, ובעבודת הלקים שיש בהם, אדם צריך לקיים בעצמו, אתה לא יכול להיות עובד הלקים על ידי שליח. אבל במצוות שעיקרם בתוצאה יש מקורות רבים שאפשר, לא רק על ידי שליח, לפעמים גם על ידי גוי. הפרי חודש פוסק, והוא מתבסס על הרמב"ן ועל הרשב"א. פרי חודש ביורדי הסימן קוף, שתפילת קיילם אפילו לכתחילה מותר לדבור על ידי גוי. המחנה הפראי מתבסס על הפרי חודש, והוא מחדש בסימן יהודה א' מלך השלוחים, שגם בניין מעקה, אדם יכול לבנות על ידי גוי. עוד מזל, איפה היינו מוצאים יהודי שיבנה מעקה? אף פעם לא היינו מוצאים כזה דבר. איפה מוצאים יהודי שיעלה על גג עם בלוקים ויבנה? אז חסד עשה איתנו המעקה המחנה הפראי, הוא אומר אפילו לכתחילה אפשר לבנות מעקה על ידי גוי. תשובס על רשב"א, בחלק א' סימן שינון זין, אומר לרשב"א, שהמצווה של דלת מיסס בייסדן, שליח בייסדן, זה לא נשמע טוב, אבל מעיקר הדין יכול להיות גוי. לא צריך יהודי דווקא שיקיים ויבצע את דלת מיסס בייסדן, כך כותב הרשב"א, משום שהמצוות האלה עיקרם בתוצאה. צריך לדבור כלם, אין עבוד הסליקים בעצם מייסה התפילה, אלא הכלם צריכים להיות דבולים, כך גם במכה, שלא יהיה פה לנויפל, כך גם למען יש מביאורו, דלת מיסס בייסדן. אני תמיד ממחיש את הדברים. הרמב״ם כותב בסוף הלכות לולב, השמחה שישמח האדם ועשייס המצווה אבוידי גדוי לי. הרמב״ם מביא את התוכחה, זה פרשס השבוע הפסוק הזה, או בפרשס כיסאווי. תחס אשר לא יבדת ועושה שם אלוקיך ובשמחה ובטוב לבו. והרמב״ם מפרש את הפסוק כפשוטו, כל התוכחה האיומה והנוראה הזו. נפלה עלינו, כי ככה עשה שלא יובדת, הוא עשה שם הלוקחו בשמחה ובטוב לבו. אז יש אדם, העבודה שלו הוא טליין, הוא מבצע דלת מיסס בייסן. הוא מגיע יום ראשון, יום שני, יום שלישי למשרד שלו, יש פתק על הקיר, רשום שם שמות של קליינטים. כל השבוע לא היה לו עבודה, הוא עצוב מאוד, כל השבוע לא קיים מצווססי. שבוע הבא הוא מגיע חמש, יש ברוך השם, היום יש לי חמש מצווס, יום טוב. זה ראוי? אני חושב ששליח בייסדן כזה היו מפטרים בלי פיצויים אם זה היה מגיע לבייסדן שלי. לא. זה מצווה שאדם צריך לקיים בשיבו עם לבו. בעצב נורא. אם אין לו עבודה הוא צריך לשמוח שיגיד טילים כל היום ויבוא על שכרו. אבל הרמב״ם כותב ששמחס המצווה זה אבוי דגדוי לו. צריך שכל להבחין בין מצווה למצווה. מה מהות המצווה? מה עניינה? מצווה שיש בהם אבוי דסקל ודאי, שמחה שישמח עוד מסיע סמיסס אבוי דגדוי לה, הרמב״ם כותב את הדברם בסוף הלכסנו לב, כאשר הוא מדבר על שמחס החג, בימי סוכס ועלו לו ועל שמחס בייס אשר איבו, ובארתו הרו מקרבכו זה מצווה שאנחנו לא אמורים לקיים בשמחו, אלא בעצם. אז יש גדורים של מצווס. ומה שראינו מכמה מקורות, שכאשר עיקר עניין המצווה זה התוצאה ברובד, אפשר לקיים את המצווה גם על ידי חייבים וגם על ידי גוי. וזה לא רק במצווה. יש משנה בפיה, פרק בי של פיה, דרשו חזל, וקוצרכם אז קציר ארצכם, למעט קציר נוכרי. אם גויים קוצרים את השדה, אין בעל השדה חייב בפיה. אבל אם הגויים הם פועלים שלו, הוא כן מתחייב בפיה, כי זה קרוי קציר יהודי. זה לא קציר נוכרי. והקצויס מסביר בסימן חוף ה' בסוף ספר אבני מילואים, שבקציר יסור וקציר נוכרי לא קובע מי הקוצר, מי מחזיק את המגל, מי זה שלמעשה קוצר, אלא על שם מי קרויה הקצירה. הם אלה פועלים שלי, זה הקציר שלי. אם גויים נכנסו לשדה שלי בלי רשות, בכוח, באלימות, והם קצרו את השדה למענם, אז אני לא מתחייב בפיה. וכתוצאה מן המשנה הזו, וההסבר הזה, אבנה מלוא ומחדש, שאדם יכול לקנות קרקע בקניין חזוקה, גם על ידי פועלים נוכריים. כי גם כאן הסברתי את הדברים במחסור של בובבסה סימן למד זיין. כתבתי שם הסבר בדברי הקצריס, כי הוא לא מסביר את דבריו היטב. קניין חזוק בקרקע שונה מכל שעה קניונים. קניין חזוק בקרקע איננו בעצם מה יישא הקניין. במקה ניסן בישיב. בקידוש של חוב ובו מנדלת בשו חזר. מניין למדנו קניין חזוק בקרקע. ויריש תמויסו וישבתם בו. במקה ניסן בישיב. אדם קונה קרקע בישיבה. יש ביטויים שונים לישיבתו של אדם על אדמתו. איך אדם נקרא יוישב? בכך שהוא מתקן בקרקע, נועל, גודל ופורץ, הוא נקרא יושב, בכך מתבטאת בעלותו, העובדה שהוא יושב בחלקת אדמה זו. ולכן גם הם הפועלים שלי, זה החידוש של הקצויס, הם קרויים על שמי, מן הסתם יש שם שלט מבעל הפרויקט הזה, ולכן לא צריך כאן שליחוס, וגם עבודת גוי מתייחסת אליי. אז רבותיי, אני אומר, כשם שבלאו כתוב סוד חולוי תיזלה וקם חולוי תיזמור, כך גם מצווה ססי העשה והלא תעשה כוכם יודו מן השמיים. אבל בכל זאת כתוב וישוב סורת שבס לשם, וישוב סורת שבס לשם זה לא רק מצווה ססי, זה גם הרקע של הלאו, זה לב העניין. בשבס נצטווינו לשבות כדי שאנחנו נשבות, בשביעס נצטווינו לשבות לא כדי שהאדם ישבות, אלא משום וישוב סעורת שבס לשם. שבס is a gavra dikalav. כל העניין של שבס זה למען ינוח. בשביעס נצטווינו לשבות מעבודת האדמה כדי שהאדמה תשבות, ולכן איסר עבודת האדמה בשביעס זה לא כמו סוכה ומצה ודלת מינם, זה לא כמו לא תעשה כל מלוכה בשבס, זה כמו מק, זה כמו תפילס קלם, כמו ועת הרום מקרבחו, כמו לא תרצח. העיקר זה התוצאה, נצטווינו לשבות כדי שהאדמה תשבות. וכמו בכל אלה, גם המלוכה שאנחנו עושים על ידי גוי קרויה על שמנו, כך גם באיסור עבודת אדמה בשביעס. אז מצד אחד אין איסור אלא שלא נעשה מלוכה, ולכן כאשר האדמה קולטת זרע באופן טבעי אף אחד לא עובר באיסור, אף אחד לא עובר באיסור. אבל כאשר אני מניתי גוי הפועל שלי והוא זורע, הרי זה נתפס כאילו אני זרעתי, כמו לגבי פיו, כמו לגבי קניין חזוקה, וכמו שלושת הדוגמאות של מצווה ססי שהבאנו, טבילס קלם, בניין מעקב ובארת העולם מקרבך, ובכך שביעס שונה משבס, לא רק בעשה אלו אפילו בלעב. ושוב שעורת שבס לשם זה לא רק מצווה ססי, ושוב שעורת שבס לשם בכלל לא מנוסח כמצווה ססי, זה לב העניין. נצטווינו להימנע מעבודת אדמה בשביעס לא כדי שאנחנו נשבות, אלא כדי שנס שבוסו אינטייה לאורץ. ומכיוון שעיקר המצווה בין עשה ובין לא תעשה, הוכחנו מירושלמי שכרוכים בידו בין השמיים, עניין המצווה שהאדמה תשבות, ולכן לא רק עלינו יש איסור לעבוד, כל מי שעובד בשמנו, מטעמנו, האיסור עובד עליה. התוסס ריד בדרך הזה מחדש חידוש נוסף, וזה בהחלט חידוש נוסף, זו הרחבה של יסוד הדבורים. לא רק כאשר אני עובד את אדמתי על ידי פועלים, ואני זה שאוכל את פרי האדמה, אני עובר על סוד חולויטיזם וכמה חולויטיזם, גם כשהזכרתי לנוחם. אני לא אוכל את הפרי, אבל אני מרוויח מעבודת האדמה. אני כן אוכל את הפרי, אני אוכל את פרי האדמה בכסף, בכסף השכירות. אבל הוא שכר את השדה ממני, ואני הזכרתי את השדה על מנת שהוא יעבוד בו ויגדל פירות, ואני מקבל שכר, אני מרוויח מעבודת אדמה שלו. גם כאן אני עובר, לא רק בעשה, אלא גם בלא תעשה. ולפי דברינו מובן מה שהמוות אומר, אבל בהבלו זה כבר לא נקרא על שמך. הכסף שאתה קיבלת זה בהבלו. הלא הוא לא השליח שלך, הוא עובד בשביל עצמו. אחרי שאתה קיבלת את הזכירות, לא אכפת לך גם אם הוא יפסיק לעבוד, אתה לא מקבל את הפירות. אז המבית אומר, די בחידוש שעשו לי להזכיר בשביס, אף על פי שאני לא אוכל את הפירות, והוא לא השליח שלי, אבל אתה הזכרת ואתה מקבל את הכסף. אבל כאן יש טעם בדברי המבית, בהבלו זה כבר לא נקרא על שמך. בהבלו, השכר שאתה מקבל זה כמו שכר שבס, לא קיבלתי שכר על שביס. אז יש פשר לדברי המבית. וגם דברי הרמב״ם יתיישבו כמין חיימו. כי בספר המצווס ובעצם ההלוכס כותב הרמב״ם, האיסור הוא לשבות מעבודת אדמה. פרוטי המצווס, הבאתי בעבר הרבה דוגמאות, בפרוטי המצווס הרמב״ם קודם כל גם נצמד ללישנה דקרו, וגם בפרוטי המצווס בדרך כלל הרמב״ם מנסח את הדברים במהוס העניין, ולא רק בהלכותיה. אני רק אזכיר עוד פעם את הדוגמאות. פרק א' הלוך א' מתפילה כותב הרמב״ם חייב עודם להספלל בכל יום, אבל בפרוטי המצווס כתוב, מצווס עשי לעבודת השם יסבורך בתפילה. בפוסוק כתוב לעובדוי בכל אבבכם. אז בפרוטי המצווס כותב הרמב״ם לעבודת השם בתפילה. אבל בהלוך א' כתוב, חייב אותם לספרל בכל יום. בתשובה, הרמב״ם כותב בהלוך א', מצווס עשה להזוות אויס. בפרוטי המצווס כותב הרמב״ם, שיושוב החויתם חטא לפני השם ויזוות. זה העניין, העניין איננו וידוי פה. זה כתוב על בשרס ויודים, הלוך עוזר בתשובה. שיושוב החויתם חטא לפני השם ויזוות. גם פה, בפרוטי המצווס הרמב״ם כותב שתשבו יישא אורץ. זה גם לשני דקו, בשוף סבור שבס השם. וזה גם לב העניין, זה העניין. אבל ההלוכה הוא לשבו יישמה עבודת אדמה. ולכן אני טוען, כמו כל הדוגמאות שהבאתי, מכיוון שהעניין איננו בגבר, מהוס העניין איננו בגבר, לא נצטווינו לשבות כדי שאנחנו נשבות, אלא כדי שאדמה תשבות, גם מי שעושה עבודת אדמה על ידי גוי זה מתייחס אליו, כמו בקניין חזוק ובפיה, שמצד אחד שתי הדוגמאות האלה הם עבודת האדמה, ויש בהם קצת דמיון לשריאס, מצד שני שלושת הדוגמאות של מצוות שהבאים. כך אני מבין את הדברים, כך דברי הרמב״ם מתיישבים כמי חוימה, ויש פשר והבנה ואוי נגד דברי התויססריד. אז התויססריד בעצם לא חזר בו. כאשר בתחילת דבריו הוא כותב שזה לא דומה לשביסס באמתוי. בשביסס באמתוי נצטווינו שהבהמה תשבות, כאן נצטווינו שאנחנו לא נעשה עבודה. ואף על פי כן הוא כותב בהמשך דבריו, אבל אסור להזכיר שדהו לגוי בשביס, והמוות מדייק בשביס אסור, אבל בירב שביס בבלו עמותו. ועכשיו אני עובר לדברים האחרים שנטויס וסריד. כל הזורע בירב שביס, אם קליט לסזר עתיה בשביס, הרי הוא כנותיה בשביס. לא שיש הבדל בין עשה ולא יססה, הרי הוא כנותיה בשביס. בשבס, הסוגיה מפורשת בשבס דף י' חס, מותר לנו לעשות כל דבר בירב שבס, אף על פי שהמלוכה נמשכת בשבס. פה הסכים בי ביסיין, מותר לבטוח ממטירות מן התוירה בירב שבס, מותר לגרום לכך שהמים יזרמו בשבס לתוך השדות, אבל לא כך בשביס. כי בשביס העניין הוא שהאדמה תשבות. ולכן, אף לפי שאדם עושה את המייסה שלו בירב שביס, אבל אם המייסה בא לכלל ביטוי בשביס, הרי הוא כנויתיה בשביס, לא רק לגבי מיסס עושה, אפילו לגבי הלך. כמה נפקא מינס גדולים בדבריי. לפני 7 שנים, לפני 14 שנה, זה דבר שתמיד בשנת השביעי אני דן בו. אחת הבעיות השכיחות יותר בשביעי זה אנשים שגורים עם שכנים חילוניים ויש גינה לבית. מה אדם אמור לעשות? הלו, כאשר אנחנו חיים בין שכנינו שלוימי אמון יססול וכולם מדקדקים במצווס, יודעים בדיוק מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. מותר לשמור על הקיים, מותר לשקוט את השדה במידה ראויה, אם לצטט לשון הרמב״ם, שלא תיעשה האדמה חריבה וימות כל אצבע, מותר לשמור על הקיים, אבל אסור לטפח, ודאי שאסור לזרוע. אסור גם להשקות השקעה מרובה כדי שהעצים ייתנו תוספת של פרי. אבל מה יעשה אדם כשיש שכנים חילוניים והוא חייב לשלם ועד בית ויש גנן והם לא שורים על שעס השיר? אז רבים אמרו שצריך להפקיר את השדה. אני מפקפק אם ההפקר הזה יש בו תוקף כלשהו, משום שבחוק בתים משותפים החלק המשותף, כל זמן שיש לך דירה בבית הזה אז יש לך בעל כורחך גם חלק בחלק המשותף של הבית. אדם לא יכול למכור את חלקו בחדר מדרגות או בגינה כל זמן שהוא גר בבית, הוא חייב לשאת בנטל. החוק לא יפתור אותו מוועד בית גם אם הוא ימכור את החדר מדרגות, אלא הוא ממשיך להשתמש בחדר מדרגות, הוא ממשיך ליהנות מהגינה. אז אומנם זה המצב החוקי, לא בהכרח שזה גם ההלוכה, אבל הסוגיה הזו לא פשוטה, זה קשור גם לדין דמלכוס. לפי החוק אדם לא יכול למכור את החלק שלו בגינה. כל החלקים המשותפים של הבניין הם בעל כוחם של בעלי הדירות, אבל הם חלקים שמשועבדים וכל אחד מדיירי הבניין יש לו חלק בהם. בפועל השכנים לא יוותרו לו על ועד בית, ונמצא שבאיזשהו דרך הוא משלם לגנן, ולכן מסופקני אם יש משמעות להפקר כאשר אדם יפקיר את החלק שלו. לפי המנחס חינוך יש לו בעיה גדולה, כי הוא עובר בעשי אמן דהוא עובד בגינה שלו. הפטור היחיד שיש לו זה אונס, אז הוא צריך להפקיר. אם הוא לא יכול להפקיר, אז הוא צריך למנוע מפלוני לכנס לבית שלו. זה כבר תלוי בגדרי אונס. מי אומר אונס? הוא יכול לסכסך עם השכנים, שיקרו אותו לבית משפט. אולי הוא צריך ללכת באופן מופלג כדי שלא יעבדו בשדה שלו. לדידי הוא יוצא ידי חוי ובחוי ושמחו, כי הוא לא עובר מעצם העובדה שמישהו אחר עושה מלוכה. אסור לו לעשות מלוכה על ידי אחרים ואפילו לא על ידי גוי. אבל אם הוא מוכה והוא אומר לשכנים, אני לא מוכן להשתתף בהוצאה הזו, לא יוותרו לו בבית בית, אז הוא צריך לומר שהכסף שלי אני רוצה שילך למאור, שילך לנקיון, שילך להוצאת אחרות. אני לא רוצה להשתתף בהוצאה של הגינה. מבחינתי הגנן לא מייצג אותי, הוא לא עובד בשבילי, אני רוצה שהאדמה תשבות, וכך אני אסנף שיצלתי והוא לא עובד בכלל. כי לדידי אין איסור בעצם העובדה שמישהו עובד בגינה שלי, באדמה שלי, הרי זה כמו ספיחים. אסור, אנחנו מצווים לשבות מעבודת אדמה. החידוש של התוספות ריד הוא, כאשר גוי עובד מטעמי, הרי זה כאילו אני עובד, אבל אם הוא לא עובד בטעמי ואני מוכה בו, אבל אין בידי לעשות יותר, אז אין בידו חטא ואבון, כך אומר לנו יסדאיתי. יש עוד נפקא מינה, שאלה נוספת שנידונה בהרחבה על ידי גדולי הזמן, בכל הסוגיה הזו של ושוב שורות שבס להשם. יש היום דישון כימי. דישון כימי מתפרק באיטיות, וזה טוב לאדמה, משום שהדישון משפיע לא רק פעם אחת כאשר אנחנו מדשנים את האדמה. פעם היו מדשנים עם גללי בהמה, עם חומר אורגני, חומר טבעי, חומר שמתפרק במהירות, אבל השפעתו קצלת טמח. היום יש דישון כימי שמתפרק באיטיות, והיא מדשנת את הקרקע לטווח ארוך ולא רק לטווח קצר. האם מותר לדשן את האדמה בדישון כימי ערב שביעס? האדמה לכאורה לא שובטת. אז לפי ההבנה של המנחס חינוך יש בכך בעיה. לדידי יש להבחין בין הזורע ערב שביעס, ועצם הזריעה עדיין אין בו כלום, קליטס הזרע כל כולה בשביעס, אני חושב שרק אז יאמר התוספות ריד שהרי הוא כאילו נוטע בשביעס. לא כך בדישון כימי. בדישון כימי הוא עשה את עבודתו אז, ופעולת הדישון מתחילה מיד, היא לא כל כולה בשנת השביעס, אלא שהיא נמשכת, היא נמשכת לזמן ארוך. האם מותר לאדם על ידי שעון שבת לגרום לכך שממטרות ישקו את הגינה בשביעס? עכשיו אני לא מדבר על מרס עין. מרס עין וחשת הם סוגיה גדולה. יכול להיות שמצד אף שמילסה מצד מרס עין אסור. במידה שמותר להשקות, אז ודאי שמותר. אם מותר להשקות על ידי צינור השקיה, במידה הנצרכת שלא תיעשה אדמה חריבה, אז קל וחומר שמותר על ידי בנטרות. אבל מעיקר הדין, אז לפי המנחס חנך יש מקום לטעון שאף הפי שזה גרומה ביאונה, אני סידרתי את המערכת עם שעון שבת ערב שביעס, אף הפי כן, האדמה לא שובטת. לדידי, אפשר שזה מותר. השאלה היא, האם זה דומה לדברי התוסס ריד? הרי הוא קנתה בשבס. יכול להיות שבממטרות זה יותר קרוב לדברי התוסס ריד. משום שכאשר המערכת נדלקת בשבס, בשביעס, וזו תוצאה ישירה מהגרומה שלי בירש שביעס, אולי יש כאן איסור. אבל יש הבדל, כפי שציינתי, בין ההבנה שלי לעוון הסמין חסכינוך, בנוגע לכמה וכמה סוגיות הלכתיות. בנוגע לדישון כימי, השאלה הזו נוגעת להרבה סוגיות נוספות בשביעס שהיום לא נספיק לדבר עליהן. אולי כאשר שבועס השביעס תתקרב, אולי נייחד סדרה של כמה שיעורים, מכיוון שהנושא הוא נכבד וחשוב. אבל בקשר לדישון כימי יש שאלות נוספות. ההשקיה, המים, תורמים לפירוק החומר. אם לא ישקו את השדה, אז הדישון הכימי לא יתפרק. החומר מתפרק על ידי מים, ונמצא שכאשר אנחנו משקים את הגינה, מותר להשקות, אבל אסור לדשן. וכאשר אנחנו משקים את הגינה או את השדה, אנחנו לא רק משקים, שזה פעולה שמותרת, משום שהיא נועדה לשמור על הקיים, אנחנו גם מדשנים. כי על ידי השקיה אנחנו גורמים לפירוק הדישון הכימי. אבל זה דבר שם אסחבן. אבל זה פסיק רשא. האם יש איסור פסיק רשא בעבוד הזה דומה בשבי עשרו? החזוני שאומר שאין דין פסיק רשא, שבשבי עשר אסור רק דובר המסחבן ולא פסיק רשא. אבל אלה סוגיות מורכבות שהן לא מעיקר ענייננו היום, ובאיזה השם בהם עוד נעסוק באיזה השם בעתיד.
אז
מישהו
לא יסכים עם הדין הכללי, יד פועל
כיד בעל הבית? יד פועל כיד בעל הבית, כתבתי במחסו של הגיטין, שלדעתי זה רק דין בקניונים. זה לא נגיע בכלל לסוגיה של שליחוס. המחנה פריים באותו סימן, בסימן יוד א', המחנה פריים אומר שתי סיבות שאפשר לבנות מכה על ידי שליח נוכרי. סיבה אחת, משום שיד פועל יד בעל הבית, והמחנפיים נוקט, אף על פי שאין שליחוס לגוי, אבל בפועל יש שליחוס, מכוח הדין שיד פועל יד בעל הבית. סברה נוספת שכתוב המחנפיים, וזו הסוגיה שציטטתי מקודם. כאשר עיקר העניין זה רק בתוצאה, אפילו על ידי גוי, זה נקרא על שמי. מכיוון שרק הסברה השנייה של המחנפיים נוגעת למהלך שאני פיתחתי היום, לא הזכרתי את הסברה הראשונה, אבל המחנה פריים אכן נוקט, שיד פועל כיד בעל הבית זה כלל מרחב למאוד, וזה נוגע גם למצס עשי, גם לקיום המצס. לדידי, כפי שכתבתי בעריכות במחסו של גיטר, אני לא זוכר באיזה סימן, אני סבור שיד פועל כיד בעל הבית זה רק דין בסחיר במתונס, זה רק דין בקניונים, זה לא נוגע לסוגיה הכללית של אין שליחס לגוי. כשאמרו חזל אין שליחס לגוי, אין בין פועל לשליח ולא כלום. שליח בשכר אין לו דין אחר. יד פועל כיד בעל הבית זה רק הלכה בתחום מצומצם, בתחום מאוד מסוים של קניונים בלבד. כך נראה יויסוד, אני הזדהיתי, אבל גם בסוגיה הזו קשה לי להרחיב היום, מכיוון שהסוגיה היא סוגיה נרחבת עד למאוד. תמצס הדבורים, שלושה דרכים היה לנו היום בקשר לעשה ולא תעשה של שביסס אדומה בשביסס. ודעת החסוניש בין עשה בין לא יססה אין אדם עובר, אלא אם הוא עובד את אדמתו, לא על ידי גוי ולא על ידי אחרים. המחס חנך מבחין בין עשה ולא יססה. בנוגע ללא יססה, הוא מסכים עם החסוניש, כתוב להד יסוד חולי סזר וכמה חולטיזם, אבל בנוגע לעשה, הוא עובר גם כשאחרים עובדים באדמתו. לאו דווקא השליחים שלו, האדמה צריכה לשבות. העליתי תהיות רבות בשיטת המחס חינוך, וגם הקושי מדברי שני הראשונים, הרמב״ם והתוסס ריד, ואמרתי את הנר אני אזדק, שלא רק לגבי עשה, גם לגבי עליו. הוא עובר גם כשגוי עובד, ולא רק כשגוי עובד בשליחותו, גם המאז כי עושה דיו לגוי עובר לא רק בעשה אלא גם בלא יססה. אבל לדרכנו גם הראינו פנים לחידוש הגדול של המעבית שבהבלו מותר, משום שאין האיסור מצד עצם שביסס האדומו, אלא מצד שהוידס הגוי נקראת על שמי, היא קשורה אליי. ויש די חידוש שגם בסחירוס יש איסור, אבל בהבלו אומר המעבית שמותר, כי השכר שלי, אני לא אוכל מהוידס אדומה בשביס, אלא מהוידס אדומה הכללית בהבלוע, והרי זה דומה במידה מסוימת לסוגיה של שכר שמס. וגם ציינתי חידושי ההלכה שמתבקשים את דרכנו בנפק מנס יש בין הדרכים השונות, גם לגבי בתים משותפים ושאלות נוספות. אז כפי שאמרתי בתחילת השיעור, החלק הראשון השיעור היה בפרשס בהר, אבל אני לא יכול לדבר בפרשס בהר בחוקי סי בלי להתייחס גם למצווה הראשונה בפרשס בחוקי סי. עסקנו במצווה הראשונה בפרשס בהר, הפסוק הראשון בפרשס בחוקי סי, בחוקי סי תלכו. ויש מצווה סי תשמרו ועשיסו מייסו. וכאן הקדוש ברוך הוא מבטיח כל הטוב והטוב שבעולם, עולם של אידיליה, אוטופיה שלמה. ונוסעתי גשמכם בעיתון, ונוס נורץ יבו לו, עצה סודה ייתם פיריו, היסק דייש, אז בוציה ובוציה, אז יזורה. אכלתם לחמכם לסויבה, וישבתם לבטח בארצכם, ונוסעתי שולם באורץ. ורשי מפרש, שמחקוי שתלכו, יוכל זה קיום המצס, הוא אומר לסנסוי שתשמורו, שתהיו המילם בטל. אז כל ההבטחות האלה ניתנים לנו, לא רק בסחוס עומר התואב, אלא גם מצווי סי תשמרו, ועשיסו מייסום. אבל חלק של החוזה, של ההסכם, שתהיו המילם בתואב. וכמה מפתיע הדבר, תמיד חשבנו שעומר התואב זה רק לכולניקים, זה רק לישיב הבוחן. גם אנחנו בלבטים עדיין מצווים שתהיו המילם בתואב, אבל בהיעדר עומר התואב, ההבטחה הזו נופלת. קיום המצווס, בהחלט, בלי קיום המצווס, אומר התורה, איננו דבר שיש בו חפץ וערך. אבל כשם שאומר התורה לא קיום המצווס, לא מבטיח דבר, כך גם קיום המצווס בלי המולו של תורה, שתהיו המילם בתורה. אז פעמים רבות הרחתי בדברים בנוגע לאומר התורה. אומר התורה, מהי? כתוב הרבה פעמים בירושלמי, פי אדב גימו, שבי אסדב בייז, כסובס נון א', שבס יוד א', זה ממש שחוזר על עצמו הרבה פעמים בירושלמי. כי היא חייכם ויורך יומכם, אימוס היא חייכם בזמן שאתם יגיעים. קצת מטריד הירושלמי הזה. אדם מקיים את המצווס עשה של תלמד תורה, פוסק אחד שחרס, פוסק אחד ערבס. אבל הוא לא יכול לנוק חיוס מן התורה. אם פוסק אחד שחרס, פוסק אחד ערבס. האם עושה היא חייכם בזמן שאתם יגיעים בו? המאמר הזה לא מופיע בבבלי, רק בירושלמי. אבל יש סוגיה דומה בבבלי, שם זה חייכס. התורה היא עץ חיים רק למי יאמינם בו. לא למס נעילם בו. אז גם בבבלי אנחנו רואים, לא כל מי שלומד תורה מובטחת לו שהתורה תיתן לו אורך יומם בימינו, שהתורה היא לא עץ חיים למאמינם בו ולא למס נעילם בו. אז היינו חושבים שהמס נעילם בו הם רשעים, מפירי הברית, מחל עלי שבס. רש"י מפרש, מי הם המאמינם בו? עסוקם בו בכל כוחם וטרודים לודס סוידו. שני תנאים באום על התואר. עסוקים בה בכל כוחם, וטרודים לדעת סוידו של תואר. אלה המיימינם בו, ורק להם התואר היא שם חיים. וכך מתפרשים גם דברי ירושלמי. אימא שיחי איכם בזמן שאתם מגיעים בו. ואני אומר שרשי אומר שני פנים בו, אומר התואר, שני פנים, עסוקו בו בכל כוח ומפחד, תרודם לודעת סוידו מידו. ואני תמיד מקשר את זה עם רש"י נוסף. רש"י נוסף. כל אחד מכיר את המאמר החז"ל, ושיננתם לבניך שיהיה דברי תורה מחודדים בפיך. מה הפשט שיהיה דברי תורה מחודדים בפיך? יש היום דרכי לימוד שונים. אני תמיד אומר, מאז ומעולם היו דרכי לימוד שונים, גם בימי סבינו הראשון. בימי סבינו הראשון הדברים היו עדינים יותר, אבל כל מי שלמד הרבה בדברי הראשונים, סגנון לימודם של גדולי אשכנז היה שונה מסגנון לימודם של גדולי ספרד. בין בעלי התוספות היו פלפלנים והיו פשטנים. יש רבנו יקיר שמפיע כמה פעמים בתוספות, תמיד פלפולים גדולים, גם בקידוש י"ד וגם בעבוד אזור הסמכס. שמעתי פעם מרב ינקב קמנסקי דיוק כל כך ברור ופשוט. פרש מסכת כסובס כתוב פרך רבחוי, בתוספות כותבים שם שפריך רבחוי מופיע כמה פעמים בש"ס. תוי בו רב יוחנן, מסקיף לו רב כהנא. התוספות אומרים שכל אחד מהמירון היה את הסגנון שלו. אבל לא רבחוי כתב פריך רבחוי, ולא רב יוחנן כתב תוי בו רב יוחנן. הלא רבינה ורב אשי שסדרו את הש"ס, הם שכתבו את הנוסחאות האלה. אז למה הדביקו לרב יוחנן סגנון אחד ורבחוי סגנון אחר, אם לא שרבחוי באמת היה מפריך ורבי יוחנן היה תוהה? גם בין גדול המרום היו סגננות שונים ודרכי תלמיד שונים. אז היום הם ניכנס לישיבה אחת ונשאל מה הפשט שידיב את הרם חדורם בפייחו. אז יאמרו לנו שכל צריך להיות שגור הלשונות, צריך לדעת לדקלם את כל הסוגיה הבאה לרובה ועם תומה, ויש לו אמר כמה קושיות יש בתויסס וכמה תירוצים יש על כל קושיות, צריך לזכור את השחמה בתאריה. נעבור דל אדמס מעבר השני של הרחוב, ניכנס לכל אחר, ישיבה אחרת, יאמרו לנו מחודדים בפייחו, צריך לדעת להגדיר כל דבר, אם זה גברא או חפצא או כויח או פויר, כל ההגדרות הישיבתיות הידועות, וצריך לדעת את חדותה של כל סברה ובהירות הסוגיה ומה הלב של הסוגיה וכל הסגנונות שאנחנו מכירים. אז מה האמת? רש"י כותב שאינטיבידור מחודדים בפייחו חזור עליהם ובדויק לאוים כל אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הו בלוי הו לא קיים. חזור עליהם, אתה צריך לזכור ולשנן ולחזור מאה פעמים ואחד עד שתדע לדקלם את כל הסוגיה ובדויק לאוים כל. ואני אומר חזור עליהם זה כנגד עסוקם בה בכל כוחן, ובדויק לאוים כל כנגד תלויים לדעת סוים. אז זו שיחה שאני הרבה פעמים כבר אמרתי בישיבות ובכוללים, והיום אנחנו מדברים על סיבור, יש בו גם בני ישיבס וגם אברכי כולל, אבל גם הרבה בלבטים, כי הדברים נוגעים לכל אחד ואחד. אם עושה חייכם בזמן שאתם יגעים בו, התורה שם חיים למיימינם בו. מי הוא בן תורה? רב שמעון בר יוחאי היה תורסוי ומנוסוי, אבל זה מעלה מאוד נשגבה. כותב הראש בפרק ראשון של בו ובעשרה לגבי החיוב של תשלום ארנונה, ומי שתרוסה ימנוסה פטור מתשלום ארנונה, כותב הראש. גם אדם שלומד שעה אחת ביום, אבל אם הוא לומד בכל שעות הפנאי שלו, יש מושג מודרני שעות פנאי, ויש תעשייה עצומה בעולם שהוא איך אומרים, לא זוכר איך זה מוגדר, אבל מה אדם עושה עם שעות הפנאי שלו? למי יש שעות פנאי? בואי נשאל אלו, הלוואי והיו לי כמה שעות פנאי, הלוואי והיה לי, הייתי צריך לשבור את הראש, מה עושים עם שעות הפנאי? יש תרבות הפנאי, יש תעשייה גדולה, מה אנשים היום יש יותר זמן, עובדים פחות, עובדים חמש ימים בשבוע. הראש אומר, מי שלומד בכל שעות הפנאי שלו תורסה ומנוסה והוא פטור מתשלום ארנונה. אני לא בטוח שלופליאנסקי כל כך ישמח לשמוע את השיעור שאני אומר כאן, אבל כל מי שדבק בתורה ואת שעות הפנאי הוא מקדיש לתלמוד תורה תורסה ומנוסה, גם זה קרוי עוסק בתורה בכל כוחו. יש אנשים שצריכים לעבוד, לא כל אחד יכול לזכות לשבת בכולו. יש אנשים שצריכים לפנס את ביתם, יש הרבה בלבטים שצריכים לפנס גם שבע ילדים שלומדים בכולו ויבואו על שכרם, ושכרם הרבה מן השמיים. אבל גם הם לא פטורים, לא רק מתלמד תוירה, גם לא מעמולו של תוירה. אם בחייקו יסי תלכו שתהיו עמלם בתוירה. כל אדם צריך לעמול בתוירה. הוא צריך ללמוד תוירה לפי שעות הפנאי שיש לו. אבל מה שיותר חשוב, טרודם פלודת סוידו. והיום זה הרבה יותר קל ממה שזה היה פעם. היו ימים, לפני שנים לא רבות, מה כבר למדו בלבטים? קצת משנייס, קצת עין ינקב, גם דף היום יודעת ינץ טעם. לא. אדם לומד סוגיה, קשה לו, הוא לא יודע איפה לחפש. מה, הוא יעלה לסולם, יחפש פני ישוע? לא, הוא מרב הסיכויים שלא ימצא שהוא כלום, הוא צריך לפתוח 20 ספרים עד שימצא משעה. היום יש שוטנשטיין, יש חברוס, אני לא יודע מה עוד יש, אני לא מעודכן, אני אדם מאוד פרימיטיבי, אבל אני יודע שהיום כל כך קל להיות למדן, כל כך קל, הלו, אתה לא צריך לפתוח, אתה לא צריך ארון ספרים בכלל, יש לך חברוס, יש לך שוטנשטיין, אני לא יודע, יש עוד דברים, אני יודע שיש עוד דברים, שס כזה ושס כזה ואורייס, אני לא יודע, אבל כל כך קל היום. ויש שיעורים של דף יומי היום על רמה גבוהה ביותר. הלא גם הרמים של דף יומי יש להם עושר של ידיעות. גם גמורה כבר לא צריך, מספיק שיש פאום. אני רואה אנשים גם מסתכלים על פאום ולומדים את כל השעס וכל הראשונים וכל האחרונים כמו דפי זהב. אתה יראה היום להבדל אלף אבדולס, כמו בקצות האצבעות. הכל קל, אבל זה רק מטיל עלינו אחריות הרבה יותר גדולה. כל אדם צריך לעמול בתורה, כי ההבטחות שקדוש ברוך הוא מבטיח לנו זה תנאי, זה תנאי בסיסי. בחיקו ישראל תלכו שתהיו עמלם בתורה. אני מכיר הרבה בלבטים, הרבה בלבטים שמשתעשעים בדברי תורה, ששקועים בדברי תורה, ששמחים בדברי תורה. זה עיקר שבעיקרים, שמחים בדברי תורה, והתורה מאירת פניהם ומאירת עיניהם. וזו זכות עצומה וגם אחריות גדולה. היום ירום מחייב עניים, יוסף מחייב. היום אין אדם שיוכל ותצב לפני הקודש ברוך הוא ואומר לא יכולתי לעמול בתוירה. כל אחד היום יכול לעמול בתוירה, לצטרף לשיעורים ולמוד עם חברוסה. חברוסה לא רק עם החברוסה בכתב, חברוסה אנושית. כל אדם היום יכול לעמול בתוירה, וכל אדם חייב להתייגע בתוירה, ורק אז נוכל לומר כי היא חייכם ואורך יומיכם. שקודש ברוך הוא יעזור לנו, שיהיה לנו חיים של תוירה, שתוירה תגן עלינו, שנשתשע בדברי תוירה, והתוירה תהיה לנו ולכל בית ישראל שם חיים, ונזכה בזכות תלמוד תוירה וישוע ישראל. וחסוי למלרוי שם במהירו ויומנו.